טוב, אז באמת, כמו שכנרת אומרת, קצת באתי לשתף בתהליך שאנחנו עברנו, בדרך שלנו, מסטארט-אפ לחברה ציבורית. אז קודם כל, כמה מילים עלינו, על קבוצת ווייפלס. ווייפלס מובילה את עולם השיווק הדיגיטלי, בבעלותנו 2,300 אתרי תוכן, כשבעצם במקור התחלנו באתרי תוכן בתחום של הימורים וקזינו, משם באופן טבעי פתחנו לפיננסים, כי מקזינו לכרטיסי אשראי זה הדבר הגיוני. מה שאנחנו עושים בעצם זה מפנים משתמשים מהאתרים שלנו לאתרים או אפליקציות של השותפים העסקיים שלנו, תמורת תשלום מבוסס ביצועים. זה אומר שתשלום מבוסס ביצועים אומר שאם שלחנו משתמש שהוציא כסף, נקבל על זה תשלום, ואם לא, אז לא. הוקמנו ב-2007, נכון היום יש 400 עובדים. החברה היא חברה טכנולוגית, בערך רבע מהעובדים שלנו הם עובדי טכנולוגיה, אז אמנם המודל העסקי הוא לא סאס, אבל בסופו של דבר יש טכנולוגיה בבסיס העסק. ואנחנו נסחרים בבורסת האיים בלונדון, תחת השם אקסל מדיה. קצת אם ננסה להסביר מה זה אומר שיווק דיגיטלי, אז בעצם אם אני היום יוזר ומעניין אותי לחפש כרטיס אשראי בלי עמלות. אז אני נכנסת לאינטרנט, הרבה פעמים לגוגל, עושה איזשהו חיפוש, נניח כאן בדוגמה הזאת, חיפוש על כרטיסים ללא עמלות. המטרה שלנו זה שתוצאות החיפוש האלה יובילו לאתר שלנו. וזה מה שקורה הרבה פעמים, יש לנו אתרים שמדורגים מאוד גבוה בתוצאות החיפוש. בסופו של דבר, המשתמשים מגיעים אלינו, מאיתנו מופנים ללקוח שלנו, במקרה הזה מאסטרקארד בתור דוגמה, ומשם, אם באמת אני בתור משתמש, הגעתי למאסטרקארד וגם הזמנתי כרטיס וגם קיבלתי אותו, אז ווייפלס תקבל על ההפניה הזאת כסף. ואם לא הזמנתי כלום, אז לא. בעולם המדיה אנחנו גם מטרגטים יוזרים ומחפשים אותם, מציגים להם פרסומות ובסופו של דבר עדיין הפרסומות האלה יובילו אלינו, נשלח משתמשים ללקוחות ונקבל תשלום מבוסס ביצועים. בגדול ככה זה עובד. אמרנו צמיחה מהירה, אז קצת מה זה אומר צמיחה מהירה? בעצם החברה הוקמה ב-2007, עם שלושה חבר'ה מתחת לגיל 30. 2008 מכרו קצת פחות ממיליון דולר. בתחילת 2012 נכנסה קבוצת משקיעים לחברה הזו. הקבוצה הזו כללה את צביקה ברנבוים ועוד צוות של משקיעים מהתחום של אונליין גמבלינג, משפחת בן יצחק ממייסדי 888, אבנר יסור. והקבוצה הזו חשבה שאולי יהיה רעיון טוב להביא CFO, וככה גם אני הגעתי בתחילת 2012. בדיוק שנתיים אחר כך, בתחילת 2014, סיימנו את ה-IPO בלונדון, גייסנו 70 מיליון דולר. אז נספר לכם קצת איך הגענו לשם. נקודת המוצא, ככה ניסיתי להיזכר בשבוע הראשון בתפקיד. אמרתי, נתחיל מההכנסות, זה מקום טוב להתחיל בו. ניסיתי לגלות מההכנסות, היה יותר מגרסה אחת. והטווח בין הגרסאות היה בערך 30%, אף אחד לא יודע בכמה באמת מוכרים. חיפשתי תקציב, לא הבינו בשביל מה צריך. מידע ניהולי זה בכלל לא הכירו את המונח. צוות כספים, הייתה מנהלת חשבונות, הייתה לה חשבשבת, והיא ניהלה על בסיס מזומן את הספרים. עשתה גם שכר, היו אז 50 עובדים. והגיל הממוצע בחברה היה מתחת ל-30, מה שאומר שהיו המון חבר'ה טובים, אבל לאף אחד מהם לא היה ניסיון תעסוקתי מארגונים. דיברתי עם המייסדים, אז אורי, שהוא מנכ"ל הקבוצה גם היום, אמר לי, אני בודק את חשבון הבנק. אם בסוף החודש יש יותר כסף מאשר בתחילת החודש, סבבה. זה מה שהוא הסביר. המשקיעים לעומת זאת אמרו, תעשי זה ציבורי. אז ככה התחיל השבוע הראשון, עם המשימה להנפיק משהו שאף אחד לא יודע כמה הוא מוכר. וזה כבר היה מעניין. אז התחלנו עם תוכנית עבודה, אגב זה אימיג' מאחד האתרים שלנו. המרכיב הראשון היה באמת להקים תשתית של מידע פיננסי. קודם כל לקבל שליטה על הבנקים, מה קורה באמצעי התשלום, הכנסות, בילינג, גבייה, לדעת, להתחיל חייב לקוחות ולדעת באמת כמה הם חייבים לנו. בקרה תקציבית כמובן, דוחות ניהולים, וכל זה יצריך גם גיוס צוות וגם הקמת מערכות מידע. בשלב השני גם היה קצת השלמות מסביב, לטפל במערך השכר, היבטים משפטיים, בנקים, גזברות. ואם אני נסה להיזכר מה היו האתגרים העיקריים באותו שלב, זה באמת היה לרתום את ההנהלה קודם כל. כי אמנם המשקיעים חשבו שזה רעיון טוב להביא CFO, אבל המייסדים מבחינתם רק זרמו עם המשקיעים, הם לא באמת הבינו למה צריך את זה. ואז גם כשהסברתי להם שזה יעלה כסף, בכלל זה היה אתגר. כמו כל דבר טוב, התחלנו בשיטת הסלאמי, קודם כל הבאתי מנהלת חשבונות אחת, ג'וניורית בלי ניסיון, ואחר כך עוד אחת. ואז כשהבאתי את איש הגבייה, זה היה נקודת המפנה, כי בשבוע הראשון הוא גבה מספיק כסף שיחסה את שלושתם. ואז זה כבר ככה נתן דלק והתחיל להתניע את כל העניין הזה. אז מה באמת עשינו ככה מבחינת כל הבנייה? קודם כל כמובן הצוות, זה דבר באמת מאוד מאוד משמעותי לגייס מקצוענים, ובהדרגה לאט לאט לבנות את הצוות בצורה נכונה. כל מה שקשור להנהלת חשבונות, התאמות בנקים ואמצעי תשלום, יש לנו מאות של כרטיסי אשראי שמשמשים לניהול קמפיינים באונליין. הדבר הטוב היה שלא רק שגילינו כמה אנחנו מוציאים בכרטיסים, אלא גילינו גם מה עובר בכרטיסים והוא לא שלנו, שזה בכלל דבר חיובי. כל מה שקשור לחיובי לקוחות, להקים באמת מערכת, להתחיל לנהל את החיובים על בסיס מצטבר, על השירותים שהחברה משלמת, ואז גם לדעת כמה צריך לגבות מהלקוחות וממש לגבות את זה. נכון להיום אנחנו מחייבים בסדר גודל של 10,000 חשבונות לקוחות בחודש. כל מה שקשור לשכר ועובדים, ברור שקודם כל צריך לבנות מערך שכר ובקרות בצורה בסיסית. זה אומר שיצאנו מהמצב שבו אותה מנהלת חשבונות גם מחתים את העובדים, גם שילמה להם וגם אף אחד לא בדק את זה. בנוסף היה את כל הנושא של מודלים לתמרוץ, תוכניות עמלות כמו אחוז מההכנסות יכול לעבוד כשיש 4 עובדים ופחות ממיליון דולר. ב-100 מיליון דולר ו-400 איש זה פחות עובד. אז גם פה עשינו הרבה מאוד שינויים לאורך השנים. כל מה שקשור לתקני דיווח, בעצם מההתחלה ביססנו סטנדרט דיווח חשבונאי בתוך חברה ציבורית, כדי באמת להכין את עצמנו להנפקה ולא להיות במצב שבו מגיעים להנפקה ופתאום ב-IFRS זה נראה אחרת לגמרי. אז מההתחלה זה קרה. וכמובן בנקים, פתחנו עוד חשבונות, את החשבון האחד שהיה, הוצאנו מסניף פרטי, עברנו לסניף עסקי, וככה לאט לאט בנינו את זה, יצרנו מערכת יחסים קרובה עם הבנקים, זה גם דבר מאוד משמעותי בשביל לאפשר לעסק לגדול, להפוך להיות בינלאומי, להחזיק חשבונות בחול, כל מה שקשור תשתית ניהולית כמובן, אני חושבת ש... קודם כל גם אמרו את זה כאן בפאנל לא מעט, העניין של ההבנה העסקית... הוא כמובן קריטי, וכל התהליך הזה דורש עבודה מאוד מאוד צמודה עם צוות ההנהלה, לבנות תקציב, תוכניות עבודה, בקרות, להחליט מה ה-KPIs, על מה מסתכלים. בפרט אני חושבת שנמצאים בסביבה דינמית שבה העסק כל הזמן זז וכל הזמן קוראים דברים, כל הזמן גם מנסים דברים חדשים. חשוב לדעת מה עובד וחשוב יותר לדעת מה לא עובד. וכאן השליטה צריכה להיות במקום. מסביב כמובן בנייה של מזכירות החברה, זכויות חתימה, מי יכול להוציא כסף, כמה הוא הוציא, מי צריך לאשר את מה, כל הדברים האלה, התיעוד, הנהלים, ברור שזאת התשתית שצריך בשביל להיות ציבוריים בסופו של דבר. כספים זה באמת לא רק כספים, אז קודם כל מערכות המידע, מערכת הכספים זה היה הדבר הראשון, נפרדנו מחשב שבט, אין מה לעשות. נפרדנו גם מבסיס מזומן, עברנו למערכת רב בית, מערכת שמסוגלת, שאפשר לצמוח איתה ולגדול איתה. כל מה שקשור לדאטה ווירהאוס, מודל הנתונים, מערכות תפעוליות, באמת התשתית של המידע הדבר הכרחי. בצד של משאבי אנוש, אני חושבת שגם ראינו ששלבים שונים דורשים עובדים מסוג שונה, ולאורך השנים גם כמובן כמעט כל הנהלה התחלפה. אבל גם באמת ראינו שככל שהעסק צומח, יש יותר משמעות להביא אנשים שיש להם ניסיון, שהם יודעים איך ארגונים עובדים, מה ארגון צריך. ניסיון הוא משמעותי, וככל שהעסק גדל גם פחות יש את הרצון לחסוך, יש יותר את הרצון להוציא את הכסף על מקצוענים ולהביא את הערך לחברה. מאז ועד היום, אז באמת קודם כל יש לנו היום צוות כספים מאוד חזק, 35 עובדים שבאמת מחזיקים את העסק ומתפעלים אותו כמו שצריך. בנינו תשתית שממשיכה לגדול ולהתפתח, אבל הבסיס שלה זה הבסיס שבנינו בתחילת 2012. זה אותו בסיס והוא נבנה נכון, וככה שהוא יוכל לשרת גם את הצמיחה. עשינו שתי הנפקות ציבוריות מאז. גרעין המשקיעים שנכנס ב-2012, מכר את הכל, היום החברה היא 100% ציבורית. עשינו המון רכישות לאורך השנים, רכשנו בסדר גודל של 120 מיליון דולר עד היום, אולי קצת יותר. ואם ככה אני מנסה לחשוב מה היו האבני דרך העיקריות, אני חושבת, קודם כל הרוח הגבית מהמשקיעים, באמת מישהו שיחשוב שכדאי שיהיה CFO. צוות איכותי ומגובש, הנה קריטי. ההבנה העסקית, באמת אמרו את זה כאן כבר לא מעט היום, אבל צריכים להיות מאוד מאוד מעורבים בביזנס כדי שהדבר הזה יצליח. תשתית המידע, אני חושבת שגם עומר אמר את זה בתחילת היום, אבל זה קריטי. ובאמת כל הזמן לחשוב קדימה. כל הזמן לחשוב מה אני עושה היום שישרת אותנו גם מחר וגם מחרתיים, ואיך הדבר הזה יחזיק לאורך זמן. זהו, זה הסיפור שלנו.